אנחנו הגענו לפסקה ג', נכון? פרק ד', פסקה ג', לכאן בעצם הגענו. כמו שאמרנו, שלושת הפסקות הראשונות הן בעצם חטיבה אחת. אז גם פסקה ג' היא בעצם, אם אפשר לומר, סיכום של שתי הפסקאות הראשונות, שהן בעצם התמצית של כל אורות התשובה, שהוא בעצם התמצית של כל מהלך התשובה. אז בואו נקרא. התשובה הכללית, שהיא עילוי העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית, הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים, שרוח הקודש יודע לפרטם לפרטים היותר בודדים, אין ביחד תוכן אחד. וכן כל אותם תיקוני התרבות, של אדם העולם יוצא מחורבנו, כלומר, סדרי החיים החברתיים והכלכליים, ההולכים ומשתכללים, מצד אחד, סדרי החיים החברתיים והכלכליים. מצד שני, ההולכים ומשתכללים עם תיקוני כל חטא ואבון, מחמורים שבחמורים, הדקדוקי סופרים ומידות חסידות היותר מופלגות, כולם הם חטיבה אחת ואינם מנותקים זה מזה. וכולאו לחד אתר סליקים, וכולם למקום אחד הולכים. אז מה שכבר ראינו, מהלך התשובה הוא כולל את הכל. אז אם הוא כולל את הכל, אז הוא כולל את הכל. כלומר, הוא כולל גם את הכלל וכולל גם את הפרט. הוא כולל גם את הדברים הגדולים וכולל גם את הדברים הקטנים. הוא כולל גם את הדברים היותר משמעותיים וכולל גם את הדברים הפחות משמעותיים. הוא כולל גם תיקון כללי עולמי וכולל גם תיקון פרטי לפרטי פרטי פרטי. זה בעצם המוקד של הפסקה הזו. התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו. כלומר, התשובה, אם נתחבר רגע למדרש שבו פתחנו, התשובה שהיא במדרגה של רבי אבא ברבי זעירה. כשנדבר על תשובה שקדמה לעולם, של להביא את העולם להיות יותר טוב ממה שהוא, עד שבסוף כל כוחות החיים יופיעו בצורתם המתוקנת אצל כלל העולם ואצל כלל המין האנושי ואצל כלל ישראל וכו'. התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, מצד אחד. ומצד שני, היות והתשובה היא גם תיקון של פרטים של חיים, כי הכלל כולל בתוכו את כל הפרטים, גם הפרטים יותר דקים ויותר קטנים. כלומר, שחזל אומרים ב-י"ג מידות, שכלל צריך לפרט. מה זאת אומרת? זאת אומרת, לפי ההסבר הזה, שכלל שלא נמצאים בו כל הפרטים, הוא לא כלל. כי אם הוא היה כלל באמת, אז הוא היה כולל בתוכו גם את הפרט שחסר. לכן, זה נכון שהפרט יונק את כוחו מהכלל. אבל זה גם נכון שאם הכלל לא יכלול את כל הפרטים, אז הכלל הוא לא כללי. ולכן, כמו שברור לנו שהפרט זקוק לעקרונות ולכללים, כך צריך להיות ברור לנו שהעקרונות זקוקים לתיקון פרטי הפרטים. ולכן מצד אחד התשובה הכללית שעילוי העולם ותיקונו, העיסוק בתיקון האנושות ובדברים בעלי משמעות וכו'. ומצד שני, והתשובה הפרטית של כל אדם באופן אישי, עד כדי כך שמדברים כאן על, על דקויות בתיקון הפרטי, בכל אחד מפרטי הפרטים של החיים של כל אחד מאיתנו, והתשובה הפרטית הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד, זה אחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים, שרוח הקודש יודעת לפרט את הפרטים עד פרטי פרטי הפרטים בצורה מדויקת, הן ביחד תוכן אחד. אולי ניתן איזשהו דוגמה או משל כדי להסביר את הדבר הזה. הרבה פעמים, כשאדם עוסק בדברים כלליים, אז הוא מזניח או לא מתייחס מספיק בחשיבות לדברים הפרטיים, לדברים הקטנים. וכן להפך, הרבה פעמים כשאדם עוסק בדברים הקטנים, בפרטים, אז הוא לא רואה את המבט הכולל. ניקח דוגמה פשוטה, טכנית לגמרי. נגיד, אדם עומד מחוץ למכון מאיר, בקצה השני של המדרכה. מה הוא רואה? הוא רואה בניין בין כמה קומות. אז הוא רואה את הבניין, נקרא לו כרגע, את הבניין הכללי שנקרא מכון מאיר. אבל בזה שהוא נמצא כרגע בחוץ ורואה את כל המבנה מבחוץ, הוא לא יודע עדיין מה קורה בפנים. הוא לא יודע מה קורה בקומה הראשונה, מה החלוקה הפנימית בקומה הזאת, מה נמצא בכל חדר בתוך הקומה הזאת. הוא לא יודע להגיד. מה נמצא בקומה שנייה, מה נמצא בקומה מינוס אחד, הוא לא יודע להגיד. לכן הרבה פעמים המבט הכללי על הדברים יוצר אצלנו חוסר דיוק וחוסר אפילו חשיבות בפרטים הקטנים. לעומת זאת, גם להפך, אדם שנכנס למכון מאיר, ונגיד הוא נכנס לכיתה הזאת, אז הוא עכשיו נמצא בכיתה הזאת שהיא למשל פרט אחד מתוך המבנה הגדול שנקרא מכון מאיר. אז הוא יודע שהכיתה הזאת, האורך שלה הוא כזה, הרוחב שלה הוא כזה, השטח שלה הוא כזה, הקירות צבועים בצבע מסוים, יש מספר שולחנות, ספסלים, וילונות, חלונות וכו'. אז הוא יודע את כל הפרטים שקשורים לכיתה הזאת. אבל א', הוא לא יודע את כל הפרטים שקשורים לכיתות אחרות או למקומות אחרים כאן במבנה הזה, וב', הוא לא רואה את הערך הכללי. כלומר, כל אחד מאיתנו שנמצא בחדר הזה, מה הוא רואה? הוא רואה את הקירות שבקצוות, ואת התקרה ואת הרצפה. מה קורה למעלה מן התקרה? מה קורה למעלה מן הרצפה? מה קורה מאחורי הקיר? אני לא יודע. כלומר, הרבה פעמים, העיסוק בכלל גורם לנו לא לראות טוב את הפרטים, וכן להפך, העיסוק בפרטים גורם לנו לא לראות את הכלל. וכמו שלמדנו כבר במהלך הידיעות בשנה שעברה, שזה בדיוק מה שקרה בבית ראשון ובבית שני. היות והעולם צריך להגיע לתיקונו באופן שלם, מהכלל היותר גדול עד הפרט היותר קטן, לכן בית ראשון היה צריך לבנות את הכלל בישראל. וכשנבנתה המערכת הכלל ישראלית, באופן טבעי הפרטים הלכו לאיבוד. והיות והפרטים הלכו לאיבוד בין אדם פרטי, בין פרטי פרטים של חיים, כלומר, המערכת הכללית עבדה כמערכת לאומית יחסית חיובית, אבל הפרטים הקטנים, היחס למסכן, לחלש וכו', היו הרבה בעיות. אז היות ושעסקנו בכללים, הפרטים נפגעו, ולכן נוצרך לחרב בית ראשון. בית שני בדיוק הפוך, אנו צריכים לתקן את הפרטים. אבל היות ועסקנו בפרטים, שכחנו את הכלל. לכן בבית שני המצב הכללי היה יותר חלש, ולכן נחרב בית שני. אם כן, היתרון של בית ראשון הוא חסרונו. היתרון של בית שני הוא חסרונו. היתרון של בית ראשון הכללים, זה עצמו פגע בפרטים. היתרון של בית שני הפרטים, זה עצמו פגע בכללים. בית שלישי, זה בעצם המהלך הכללי של בית ראשון עם בית שני ביחד. התיקון של הכללים עם הפרטים. זה מה שכאן הרב כותב. מהלך התשובה לא אמור להזניח חלק אחד מצדדי החיים שצריך להיגאל ולעשות תשובה, עד כדי כך שבסוף העולם מגיע לתשובה מלאה. דהיינו, מצד אחד המהלך הכללי שעוסק בדברים היותר גדולים, ומצד שני, הפרטים הקטנים, שגם הם לא צריכים להשכיח מאיתנו את הכלל הגדול. אמרנו פעם באחד השיעורים, שפעם עשו סקר, מה הבעיה המרכזית של אנשים שעובדים במפעלים גדולים או במערכות גדולות, נגיד מערכת שיש לה אלפי עובדים. אז שאלו את אותם העובדים, מה היתרונות של המקום הזה, מה החסרונות של המקום הזה? אז אחד הדברים שגילו, זה שהחיסרון המרכזי שאנשים הצביעו עליו, זה שמרוב שעוסקים בדברים גדולים ובמערכות שלמות ובאיזה מין המצאה של איזשהו נגיד מכשיר חשמלי חדש, שוכחים להתמקד בפרטים הקטנים. הגדירו את זה בצורה הבאה, שבעל הבית, בעל העסק, הבוס, מנהל המפעל הגדול שאחראי על 5,000 עובדים, לא יודע להגיד לנו בוקר טוב במעלית בבוקר. זה קורה, כלומר, כשאתה מתעסק בדברים גדולים, אתה שוכח לשים לב לפרטים הקטנים. לכן להפך, כשאתה מתעסק בפרטים הקטנים, אז הוא שבוי בפרטים הקטנים. הוא לא רואה לפעמים את הכלל הגדול. וכל מהלך התשובה שעליו מדובר באורות התשובה, זה מהלך תשובה שמצד אחד לוקח אחריות על הדברים היותר גדולים, ומצד שני יודע שהגדלות האלוהית באמת שצריכה להופיע באדם, מופיעה בפרטים הקטנים. איך פעם אמר מישהו, אדם גדול לא ניכר בדברים הגדולים, אלא ניכר בדברים הקטנים. כלומר, האם הגודל שלו, הגדלות שלו, מופיע גם בפרטי הפרטים של החיים. בזה ניכר אדם גדול. לכן אומר הרב, התשובה הכללית, שהיא עילוי העולם ותיקונו מצד אחד, ומצד שני, והתשובה הפרטית, הנוגעת לאישיות הפרטית שכל אחד ואחד עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים שרוח הקודש יודע לפרטם לפרטים היותר בודדים, שפעמים רבות כשאנחנו עסוקים באחד, השני נזנח עד כדי אפילו לא מופיע, אומר הרב, אין ביחד תוכן אחד. ואחרי כמו שאדם יודע לעסוק בתשובה הכללית, כך צריך לעסוק בתשובה הפרטית. כמו שאדם יודע לעסוק בתשובה הפרטית, כך צריך לעסוק בתשובה הכללית. כן, אחריות כפולה. דרך אגב, זה מאוד מעניין, במשפט אחרון, שהרמב"ן מאיר הערה, מדוע עשרת הדיברות נכתבו בלשון יחיד, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הרי כל מגמתה של התורה זה הכלל, אתה צריך להיות כתוב אנוכי השם אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים. לא תרצחו, לא תגנבו, שמרו את יום השבת. למה עשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד? אומר הרמב"ן תירוץ יסודי מאוד, הוא אומר את זה בסוף עשרת הדיברות בפורשו על התורה. אומר, ברור שהתורה היא תורה כללית, ולכן התורה לא צריכה לכתוב את עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא לא צריך לדבר בלשון רבים, כי זה פשוט, דברים פשוטים לא צריכים להיאמר. אלא היות והיה והאמינה, שיות והמגמה היא תיקון עולם הכללי, אז יכול להיות שהפרטים לא חשובים. אז הפרט, אומר הרמב"ן, ככה יכול לחשוב הפרט, הפרט ידון אחר הרוב, ידון את עצמו, או ידון את עצמו, אחר הרוב. אז אם הרוב צדיק, הפרט צדיק, גם אם הוא עצמו, חס ושלום להפך מצדיק. זה מה שהפרט היה יכול לחשוב. לכן אומר הרמב"ן, עשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד, כדי לגלות לנו שנכון שהמהלך הכללי הוא המהלך היותר עליון היותר גדול. אבל בשום פנים ואופן זה לא צריך לבוא על חשבון המהלך הפרטי. ולכן אנוכי השם אלוהיך, אשר רוצאתיך, אותך באופן אישי. זה מה שאנחנו בהגדרה של פסח, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כי הרבה פעמים יכול האדם באופן אישי ללכת לאיבוד בתוך המהלך הכללי. לכן העניין הזה כאן, הפסקה הזאת היא פסקה מאוד עקרונית. לא לזלזל במהלך התשובה הכללי, ולא לזלזל במהלך התשובה הפרטי, ולא לראות ביניהם סתירה, שניהם צריכים להופיע ביחד, עם כל הכוח, עם כל העוצמה. רק משפט אחרון לפני השאלות, אם אדם נמצא בבית מדרש, והוא מרגיש שעוסקים יותר מדי בפרט שלו, הוא כאינדיבידואל, או בפרטים של החיים, ברמה המעשית, והוא לא רואה את המהלך הכללי, שהוא חלק מהמהלך הכללי הזה, זאת בעיה, וכן הצד השני. אם אדם נמצא בבית מדרש, שעסוקים כל הזמן בעניינים כלליים, עם ישראל, ארץ ישראל, גאולה, והוא מרגיש באופן אישי, או הוא כאינדיבידואל, או שבאופן אישי פרטים של חיים הולכים לאיבוד, לא מקבלים מספיק דגש, אז יש כאן בעיה. כי שני הערכים האלה, שני כיווני התשובה האלה, שני מלכי התשובה האלה, הולכים ביחד. זה חייב להופיע ביחד. כן, רמי.
לפעמים
לראש
ישיבה,
ראש ממשלה,
נשיא, אין זמן להתעסק בדברים
הפרטים, כמו שהרמי לדעת. תראה, לפי דעתי, לעניות דעתי, העניין הוא לא זמן. העניין הוא היחס הבסיסי שממנו אתה יוצא. גם כשלאדם אין זמן, הוא יכול להגיד אין לי זמן, או לא להתייחס ברמה הטכנית כשהוא מתייחס. והשאלה זה לא האם ראש הממשלה מתייחס. זה השאלה איזה יחס הוא משדר. כתבתי מכתב בראש הממשלה, הוא לא ענה לי. טוב, לא ענה לי, יכול להיות שיש הרבה סיבות. אבל זה יהיה מאוד נחמד אם ראש הממשלה יכתוב איזה הוא או נציגו. אני מאוד מצטער, מאוד שמחתי על קבלת מכתבך, אינני כרגע יכול להתייחס כי אני עסוק. בסדר גמור. לכן אנשים גדולים שעוסקים בדברים חשובים, כלל ישראלים, צריכים א', ליצור את היחס אל הפרטים קודם כל, זה פשוט, וב', גם במצבים שאין את הזמן או את האפשרות או את היכולת, הם צריכים לפחות לייחס, להתייחס אל הפרטים בצורה כזאת שגם אם אין יחס ממשי, הפרט לא מרגיש שהוא לא חשוב ביחס לאותו דבר כללי. לכן אני יודעתי, זה לא עניין של כמה זמן ראש הממשלה דיבר איתי, אלא איזה יחס אני כאינדיבידואל, כפרט, מרגיש ממנו. זאת השאלה. זה אותו דבר בכל מערכות החיים. זה מפקדים בצבא, זה רבנים בישיבה, זה בכל המקומות. אני חושב שכל אחד מאיתנו יודע את זה על בשרו. שהדבר שהוא הכי מקבל, ובעזרת השם יזכור מהרב שלו, זה לא את השיעורים הגדולים שהוא שמע, אלא בעיקר איך הוא נגע בי בפרטים הקטנים. איך הוא ידע לחייך ולפעמים גם לתת על הראש, ושם לב לפרטים, ולפעמים רק שאני עצוב ואמר איזה מילה, ושם לפעמים את היד על הכתף, גם כשהוא היה מאוד עסוק. בזאת שאני באמת באופן מעשי, יש לפעמים מעצבים, שיש התנגשות בין הפרטים המעשיים של שני הצדדים האלה. אז במעשה לפעמים יש התנגשות. אבל ביחס הפנימי, אין התנגשות. איך אמר מישהו? אבא בבית, זה לא רק פונקציה של כמה שעות הוא נמצא, אלא איזה אווירה הוא משרה, או מה הוא נותן בבית כשהוא בבית. אז עדיף 5 דקות במחאות, עדיף 5 דקות כשאבא באמת נמצא, מאשר 3 שעות והראש של אבא בטלפון, בעבודה, באלף עניינים אחרים. אז זה לא תמיד נמדד בפונקציה הכמותית. זה הרבה פעמים נמדד ביחס האיכותי. בסדר? אותו דבר, נכון, גם שם. נכון. בבקשה,
קובי, כן. שזה מוכרח, שאדם שהוא
עסוק
בכלל,
זה מוכרח שהוא ילך לאיבוד שעה. זה מה שהזכרנו מקודם. זה העניין שהזכרנו מקודם, שבדרך כלל, העיסוק בכלל מסיח את הדעת מהעיסוק בפרט. לכן להפך, העיסוק בפרטים הרבה פעמים מסיח את הדעת מהעיסוק בכלל, ולכן אנחנו צריכים להשתדל לעבוד בשתי המגמות של החיים. קיבלתי פעם מכתב, שנקווה שהוא מכתב יוצא דופן, אני ממש מקווה שכן. איך יכול להיות? קיבלתי מכתב מאברכית. אני לא זוכר אפילו אם זה היה מפה או מקום אחר, לא זוכר. איך יכול להיות שאשתי, שבעלי, כך היא כותבת, שבעלי הוא כזה צדיק בעניינים כלליים, אכפת לו מעם ישראל, מארץ ישראל, מגאולה, תמיד ראשון לכל משימה, מתנדב לכל דבר וכו', אבל הוא לא יודע להקשיב ולהתייחס לאשתו. איך יכול להיות שבעניינים כלליים הוא כל כך צדיק, ובעניינים פרטיים הוא כל כך לא צדיק? עכשיו זה קורה, זה קורה, כולנו נופלים. אז זו בדיוק השאלה. האדם שהוא באמת צדיק, אז הוא צדיק בכל הרמות, הוא צדיק בכלל ובפרט, וברוך השם כולנו פגועים בזה, לכולנו יש המון מה לעבוד בנושא הזה, כולנו עושים טעויות, לכולנו יש מה לתקן, כולנו צריכים לעשות תשובה, אבל לפחות לדעת מה הכיוון. הכיוון זה לא רק לעשות בתיקון עולם הכללי, הכיוון זה גם ביחד לעסוק בתיקון העולם הפרטי, וכן הצד השני. כן, ברק.
כשאמרנו בשיחות הרוב בני אמונה, ראינו, דיברנו על הסוגיה של אנשי הקיצון. פה אנחנו רואים שכאן זה אידיאל לשלב בין הפרט לכלל. שם ראינו שזה אידיאל להיות איש קיצון.
לא, אבל גם שם, אתה צודק, אבל גם שם דיברנו שזה שהאדם הוא איש קיצון במובן שלוקח אחריות יתר על המידה, השלמנו את זה גם במקום אחר, עיני השבת א' עם ענותו עמוד 4-5, שאדם שהוא כללי, הוא יודע להתייחס לפרטיות שלו לפי הערך הנכון והמדויק, בלי שהוא מזניח את הפרטיות שלו. אתה זוכר עם רבא בר אבונה, שישב עם רב חיסדא בבית הדין, ופגשת עם רב חייא בר מדיפתי, ואמר להם, למה אתם לא בונים את האישיות הפרטית שלכם? אתה זוכר את העניין הזה? שמשה רבנו ישב כל היום, הוא לא ישב כל היום, רק שעה אחת. זאת התשובה. לכן תמיד צריכים למצוא את האיזון. דרך אגב, זה מאוד קל להגיד את זה בשיעור. זה מאוד קשה לחיות את זה. ואני חוזר שוב, כולנו טועים בזה. יכול להגיד על עצמי, כולנו נכשלים בזה. עוסקים בדברים גדולים, שוכרים פרטים קטנים. עוסקים בפרטים קטנים, שוכרים דברים גדולים. אדם בונה סוכה, בסדר? בוא ניקח דוגמה שכרגע אני נזכר בה. אדם בונה סוכה, צילה דבאמנותה, איזה יופי, הוא כבר חצי מקובל. רק יש בעיה אחת, שברגע שהוא בונה את הסוכה חסרים לו כמה מסמרים, ופתאום המקדחה נתקעה, ופתאום הסכך לא מספיק, ופתאום השכן צועק שכבר מאוחר בלילה, נא להפסיק את הקדיחות. איך מגיב אדם כזה? בדרך כלל, איך חסרים לי מסמרים? זה לא יכול להיות. אני לא אומר שלא צריך להשיג מסמרים, אבל מצד שני צריך לדעת בדיוק את היחס הנכון. לכן אדם גדול ניכר בפרטים הקטנים. זה כאן מה שהרב כותב.
הרב, ומה למנחה של
בעת? זה בדיוק מה שקובי שאל. זה בדיוק מה שקובי שאל. יש תקופת פזר, יש תקופת כנס, ואנחנו צריכים לנסות כמה שניתן. לכן שם בדיוק הרב אומר, בשעת המפזרים כנס, בשעת המכנסים פזר. כלומר, כשאתה רואה נטייה לאחד מן המסלולים, היות ואתה יש לך אחריות על הדור, לך אתה לצד השני ותאזן את הקלקול ותאזן את החיסרון שחסר. אתה רואה שכולם עסוקים בעניינים כלליים, אתה תשקיע יותר בפרט. אתה רואה שכולם עסוקים בעניינים הפרטיים, תשקיע יותר בכלל. תיקח אחריות על המצב הכללי החברתי, ולא רק על מה שהזרם זורם, ואתה יותר קל לך להיסחף עם הזרם. זה בדיוק מה שאמר לי לדעת סכן. בשעת המפזרים, לך לצד השני, כנס, בשעת המכנסים, פזר. לכן אומר הרב, וכן כל אותם תיקוני התרבות. כלומר, המהלך התרבותי העולמי, שצריך להתקן תיקון גדול, מרמת הערכים החברתיים, הסוציאליים, ואחר כך הכלכליים, זה בתוך כל עם, ואחר כך הפוליטיים, הבינלאומיים, וכו' וכו'. כל סדרי החיים הגדולים האלה, כלומר, המהלך של תיקון העולם ברובד הכלל אנושי, הכלל עולמי, וכן כל אותם תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחורבנו, כלומר, ציטוט, או נקרא לזה נקודותיים, סדרי החיים החברתיים והכלכליים, שאלה דברים גדולים, ובואו נודה שלפעמים אדם שיש לו כוחות חיים גדולים, אז יותר קל לו להתעסק בדברים גדולים מאשר בדברים קטנים. כי בדברים הגדולים הוא מרגיש שהוא עושה, שהוא פועל, שהוא מקדם, שהעולם חסר בלעדיו, מה העולם היה עושה אם הוא לא היה, וכו'. מצד שני, כל אותם תיקוני התרבות שהם אמורים להביא את העולם לתיקון שלו ברובד הכלל אנושי, ההולכים ומשתכללים עם תיקוני כל חטא ואבון, חטא שוגג, אבון מזיד, מחמורים שבחמורים עד דקדוקי סופרים, ואפילו לא רק חטאים אלא אפילו שיפורים חיוביים ומידות חסידות היותר מופלגות. באמת לפעמים זה מדהים לברוש אנשים שהם מצד אחד עסוקים בעניינים כלל כלליים, ומצד שני מדקדקים דקדוקים פרט פרטיים. זה מדהים לראות אנשים גדולים כאלה. הרבה פעמים אנחנו רואים שאחד בעל חשבון אנשים, אנשים מיוחדים, אתה רואה באמת שזרם חיים אחד. מצד אחד מלא אידיאלים גדולים, מצד שני מלא רגישות ויחס נכון לכל אחד מהפרטים. אבל זה באמת מהלך התשובה השלם. לכן בואו נקרא שוב את המשפט הזה. וכן כל אותם תיקוני התרבות שעל אדם העולם יוצא מחורבנו, מצד אחד סדרי החיים החברתיים והכלכליים, ומצד שני הולכים ומשתכללים עם תיקוני כל חטא ואבון מחמורים שבחמורים, הדקדוקי סופרים ומידות חסדות יותר מופלגות, כולם הם חטיבה אחת, מהלך חיים אחד, ואינם מנותקים זה מזה, וכולאו לחד אתר סליקים. כולם יוצאים ממקום אחד, וכאן הכוונה כולם הולכים למקום אחד. סליק, נכון? הלך, יצא, עזב. וכולן לחד אתר סליקין. כולם הולכים למקום אחד. זה מהלך התשובה. זה בעצם, אני חושב, כל אורות התשובה. כל מהלך התשובה לרגל אחד. כן.
אבל מה שאני יודע לברך זה, אני אכנס חוזר, חוזר, כנס את אותך מעשית, כאילו, אם אני רואה שיש לו נטייה לעיסוק כפרטים, וחפירת, לא יודע, להפוך אבן על אבן כדי לראות, צריך
לברוח
מזה
ותעסוק
בגודל
ותן ההפך? באופן עקרוני התשובה היא כן. כלומר, באופן עקרוני אדם שיש לו נטייה בסיסית באישיות שלו. ב', הוא חי בתקופה חברתית שיש זרם של חיים חברתי לכיוון מסוים, והוא יודע שגם הזרם החיים החברתי הזה וגם הנטייה הבסיסית שלו יכולים להביא אותו למצב של קיצוניות ביחס לאותה נקודה, אז ודאי שבאופן עקרוני, הוא אומר, צריך כאן הדרכה אישית לכל אדם, לכל מצב וכו'. אבל באופן עקרוני, ודאי שהוא צריך ללכת לכיוון השני. אדם שיש לו נטייה, אני אומר זה בצורה מאוד ילדותית וראשונית, אדם שיש לו נטייה לחפור בקשקה, צריך לפעמים קצת להקל על עצמו ולחפור פחות בקשקה. אדם שיש לו נטייה לרחף מלמעלה, ומה נשמע? הכל טוב, הכל בסדר. הוא צריך דווקא לחפור בתוך הקשקה. אדם שיש לו נטייה ללימוד אגדה, צריך יותר להתאמץ בלימוד הלכה. אדם שיש לו נטייה ללימוד הלכה, גמרא והלכה, צריך יותר להתאמץ בלימוד אגדה. זה לא רק בלימוד, זה גם היחס, נתינת הערך, החשיבות. אדם שיודע שיש לו נטייה כללית להתנדב לכל משימה במכון מאיר, וצועקים היום אחרי מנחה, זקוקים, מתנדבים לכנס תשובה מאהבה, אז הוא צריך לדעת שהוא צריך לעשות פוס. הוא יתנדב, הוא יהיה חלק מהכלל, ברור, הוא לא יפרש מן הציבור, אבל הוא ישים לזה גבולות, כי הוא יודע שאם הוא לא ישים לזה גבולות, איזה השלכות יהיו לזה, לא רק מחר, אחר כך. ומצד שני להפר, אדם שיודע שהוא תמיד בורח מהדברים האלה, יש לו נטייה להתכנס בתוך הקונחייה של עצמו ולדאוג כל הזמן, זה כמו אותו חייל שבורח במפקד לשירותים או משהו כזה, כשכולם מעמיסים על המסעית, אז הוא צריך לדעת שהאחריות שלו, עד רבה, היא עוד יותר גדולה, ולכן הוא צריך להתנדב ראשון ולעבוד על עצמו כדי לאזן את הנטייה הבסיסית שלו. לכן הערה שברק אומר, הערה מאוד נכון. אלא מה, מאוד נוח לנו לתת לנטיות שלנו פורקן, ובפרט שזרם החיים סוחב אותנו לשם, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו, לא פעם ולא פעמיים, יש כאלה שיושבים פה כרגע, שאני רוצה להסתכל עליהם בעיניים, כי הם יודעים שעליהם אני גם מדבר ומכוון, יש כאלה שלא פעם ולא פעמיים שומעים מאנשים מסוימים במכון מאיר, תפסיקו להתנדב, תתנו גם אפשרות לאחרים לקחת על הכתפיים את האחריות. זה, לא רק שזה פוגע בכם, זה גם פוגע באחרים, כי ברגע שאומרים שאחרים, שאתם מתנדבים, אז הם לא לוקחים אחריות. אבל אותו אדם ברוך השם צדיק, יש לו נטייה טבעית לעשות חסד עם כל העולם, לפעמים הוא שוכח את עצמו עד כדי כך, אז הוא רץ ומתנדב. והתפקיד שלנו זה לעצור אותו, להגיד לו, אתה לא לוקח אחריות, נקודה. אתה עכשיו דואג רק לפרטיות שלך, כמובן, רק אני אומר את זה בהקצנה, כן, אבל באופן עקרוני. אם מישהו רוצה להגיב, מאלה שיושבים פה כרגע ומסתכלים עליי, אני מוכן, אבל זה בסדר, כן.
מה ההבדל בין החלק הראשון לחלק השני של הפסקה?
עוד פעם, החלק השני הוא הפירוט של החלק הראשון. החלק הראשון הוא יותר הרעיון הכללי, והחלק השני זה יותר כבר ההתפרטות. המהלך הכלל עולמי באומן של הכלכלה, החברה, הפוליטיקה וכו', והמהלך הפרטי יותר בתיקונים של החטאים היותר דקים, והמידות חסידות יותר עליונות. זה יותר ההתפרטות של הדברים. טוב, פעם אחת נעמוד בזמן, זה חידוש גדול וגם תשובה גדולה, אני חושב. כן, יפה מאוד. טוב, מחר אנחנו לא נפגשים, אז יום חמישי בעזרת השם שיעור אחרון הזמן הזה, אז אנחנו נלמד את פסקה ד', אולי יותר, נראה כמה נספיק.